בפעם הקודמת דיברתי על המקור של חכמים, המקור התוקף של חכמים, מקור הסמכות שלהם לחוקק. זאת אומרת, ליצור דיני דרבנן. כשבסופו של דבר הצעתי מנגנון שפותר את שתי הבעיות או את שני הצדדים של השמיכה הקצרה. מצד אחד הוא מציע, תודה רבה, הוא מציע מקור שנותן תוקף לחכמים, ומצד שני לא הופך את זה לדאורייתא, כמו הקושייה של הרמב"ן על הרמב"ם. מה זה היה המקור הזה? מה שבעצם רציתי לטעון זה שהרמב"ן הרי כותב שהפסוק לא תסור, אמנם הוא לא מקור, כי אחרת זה יהיה דאורייתא, אלא הוא אסמכתא. אמרתי שעל פניו זה נראה לא רלוונטי, כי זה שהוא אסמכתא זה לא מעניין, שאלה מאיפה המקור האמיתי. אנחנו מביאים אסמכתא מפסוק, זה אומר שזה בעצם דין דרבנן, אבל יש לנו אסמכתא מפסוק. אבל פה זה לא יכול להיות במשמעות הזאת, כי אם זה דין דרבנן ורק יש אסמכתא מפסוק, אז עדיין השאלה מה עשו חכמים לחוקק, זה לא יכול להיות שדין דרבנן נותן לחכמים את הסמכות לחוקק. מעבר לזה שאלתי גם על הצד של הרמב״ם, שיש אחרונים שמסבירים שאצל הרמב״ם לא נכון הפרשנות הפשטנית, כאילו מה שהרמב״ם הבין ברמב״ם, שכל מי שעובר על איסור דרבנן בעצם עובר על לא תסור דאורייתא, שאוכל עוף בחלב או משהו כזה. אלא הכוונה שמתי שהוא לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אז הוא עובר עליו דאורייתא. אבל אם הוא עובר את האיסור דרבנן, כי יצרו גבר עליו או משהו כזה, אז זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. ואז שאלתי, אז אם באמת הוא עובר רק איסור דרבנן כשהוא אוכל עוף בחלב, אבל מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אז חוזרת השאלה, אז מה המקור? למה הוא צריך לא לאכול את העוף הזה? וזה רק איסור דרבנן, זה לא יוצא מלא תסור. לא תסור זה רק החובה להכיר עקרונית בסמכות חכמיות. ואם אני מכיר עקרונית, רק נפלתי, אז במצב כזה לא עברתי על לא תסור. אז אם לא עברתי על לא תסור, שוב פעם חוזרת השאלה, אז מה המקור? למה לא לאכול בעצם עוף בחלב? תוך כדי הצהרה שאני מכיר בסמכות חכמים. כל הזמן. אבל אני אמשיך לאכול עוף בחלב ולעבור כל איסור דרבנן שאני רוצה. אז אמרתי שבתוך המנגנון של הרמב״ם, ואולי זאת גם המשמעות של האסמכתא של הרמב״ם, שבעצם, אני הבאתי את הדוגמה הזאת של פו הדוב, כן, שהשלט הזה של העבריינים יענשו. עבריינים יענשו בלי להגדיר מה פירושו להיות עבריין, מהו החוק שמחייב שאם אתה עובר עליו אז אתה עבריין, אין איזשהו משמעות. אז אני יכול להכיר בסמכותו של חזרזיר לחוקק את כל החוקים ולהניש את כל העבריינים ולהמשיך לעשות את כל מה שאני רוצה. אז לכן ברור שאם אתה אומר לי העבריינים יאנשו או שיש דבר כזה עבריינים, אז במובלע גם אמרת לי שיש איזושהי מערכת חוקים. זה לא אומר שכל אחד שעובר על החוק הזה עבר על האיסור שלא תסור, אבל האיסור שלא תסור מגלה שיש איזשהו רובד הלכתי שאנחנו קוראים לו איסורי דרבנן. ואז זה בעצם אומר שהפסוק של לא תסור לא באמת מעגן כל פעולה שהיא איסור דרבנן והופך אותה לאיסור דאורייתא. אלא הפסוק לא תסור מגלה שהתורה מכירה באיזושהי מערכת הלכתית אחרת שתוקפה נמוך יותר שקוראים לדיני דרבנן. ולכן אסור לי לאכול עוף בחלב למרות שהאיסור הזה רק יהיה איסור דרבנן. אם אני לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אז עברתי על לאו דאורייתא. אבל אם אני אוכל כל הזמן לאכול את העוף בחלב כרצוני, תוך כדי הכרזה שאני מכיר בסמכות חכמים, אז גם אין תוכן לסמכות חכמים. לכן, הנקודה המרכזית שיוצאת מפה, זה שהנביאה לאיסור דרבנן, מתוך הלב שלא תסור, קראתי לזה הסתעפות ולא התפרטות. ואת התפרטות זה כמו איסורי נדר. כשהתורה אומרת שככל יוצא מפיו יעשה, או כן, מוצא שפתך תשמור ועשית, לא יחל דברו, זאת אומרת, יש לה ויש עשה, באופן כללי, ועכשיו כשאני נודר, נעה מהספר הזה, אז ברגע שאני אהנה מהספר הזה, אחרי שנדרתי, אני עובר על הלב דאורייתא. למה? כי הלב דאורייתא הוא איזושהי אמירה כללית, וזה מקרה פרטי שהוא הופעה פרטית של המקרה הכללי. זאת אומרת, אבל בסופו של דבר שעברתי על זה, עברתי על הלב דאורייתא שלא יחל דברו. התפיסה של הרמב"ן את הרמב"ן זה שבלא תסור זה אותו דבר. גם בלא תסור זה עובד ככה. בעצם זה כמו, ממש כמו נדר. זאת אומרת, התורה אומרת, כל מה שחכמים קובעים מחייב. ממילא עכשיו חכמים קבעו לא לאכול עוף בחלב, ממילא מי שאוכל עוף בחלב עבר על אותו סוג, בדיוק כמו המכניזם של נדר, זה התפרטות. מה שאני טענתי זה שכוונת הרמב״ם היא לא להתפרטות אלא להסתעפות. הסתעפות הכוונה זה לא מקרה פרטי של החוק הכללי, אלא ציווי לא תסור מגלה, מגלה, לא מצווה על משהו אחר, אלא מגלה שקיימת מערכת ציוויים או מערכת הלכות שהיא מחייבת. זאת אומרת, הוא לא מצווה עליי לא לאכול עוף בחלב, בניגוד לנדר. בנדר הוא מצווה עליי לא ליהנות מהספר, אם נדרתי. עכשיו הוא לא מצווה עליי לא לאכול עוף בחלב, הוא מצווה עליי לציית לחכמים. כל עוד אני מציית עקרונית לחכמים, לא מורד עקרונית בסמכותם, קיימתי את הציווי. אבל קיומו של ציווי מגלה לי באופן עקיף שאני צריך לציית לחכמים. עכשיו, הציות לחכמים אין פירושה שכל פעם שאני לא מציית אני עובר על לא תסור. לא נכון. אבל זה כן נכון שהפסוק לא תסור מגלה שאני עובר על משהו. מה זה המשהו הזה? אז חכמים הגדירו את זה כאיסור דרבנן, שהוא איסור בתוקף נמוך יותר, אבל עדיין הוא מסתעף מהפסוק שלא תסור, ואולי זאת גם כוונת הרמב"ן כשהוא אומר שלא תסור הוא אסמכת. מה פירוש שלא תסור הוא אסמכת? אפשר להבין שלא תסור הוא אסמכת, הכוונה זה דין דרבנן, ויש לו אסמכת על פסוק בתורה. זה בדרך כלל המשמעות של המונח אסמכת בגמרא. אבל יש אפשרות להבין את המושג אסמכת, והוא מופיע אגב בראשונים גם בהקשרים אחרים, כמשהו שמסתעף מהפסוק אבל לא נגזר ממנו באופן מפורש. למשל, יש ריטווה בראש השנה י"ז, אני חושב, אני לא זוכר כבר, יש ריטווה ויש תוספות, יש כמה ראשונים שכותבים שאם יש דין דרבנן שיש לו אסמכתא בפסוק, אז יש לו מעמד יותר חמור מאשר דין דרבנן רגיל. למרות שבעצם זה דין דרבנן, זה שאני, יש לי איזשהו אמצעי עזר לזון מהפסוק, אז למה זה משנה את הסטטוס של הדין הזה? למה הוא הופך להיות דין יותר חמור? אז הריטב"א מסביר שזה לא כדעת אלה הטועים שחושבים שזה רק אמצעי עזר לזיכרון או משהו כזה. כשאני אומר שדין מסוים נסמך על פסוק, שיש לו אסמכתא מפסוק, פירוש הדבר שיש בפסוק איזשהו רמז או רוח הפסוק או משהו כזה, שממנו בעצם יוצא הדין דרבנן הזה. עכשיו, אי אפשר להגיד שהדין דרבנן הזה מתפרט מהפסוק. זאת אומרת שהפסוק מצווה על זה. כי אם זה היה ככה, אז שהיית עובר על הדרבנן, היית עובר על הלב דאורייתא. אבל זה כן אומר שרוח הדברים, אתה מבין מתוך הפסוק שהתורה מעוניינת שאתה תעשה את זה, או שלא תעשה דבר אחר. וכיוון שכך, אז האסמכתא היא בעצם קשר מהותי לפסוק, זה לא סתם איזה אמצעי טכני לרון, אלא זה באמת יוצא מהפסוק, אבל זה לא מתפרט ממנו, אלא זה מסתעף ממנו, זה מין איזה משהו יותר כללי, זה לא יישום מפורש של הפסוק. אבל זה כן, אתה מבין מתוך הפסוק שזה בעצם מה שהתורה הייתה מעוניינת, כיוון שאין ציווי זה לא לאו דאורייתא, כי בשביל לאו דאורייתא צריך ציווי.
המנגנון הזה של הסתעפות הוא קצת מבין את ההיגיון, כי השלם מורכב מסכום חלקיו. אז לא יכול להיות שהחלקים הם יהיו במהותם שונים מהשלם. כלומר, אתה אומר שהשלם הוא איזשהו דאורייתא, והחלקים שמרכיבים אותם הם דרבנן.
בלא תסור, אתה מדבר? לא, אבל זה לא שלם לחלקים. לא תסור כשאתה לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים. זה לא השלם של אוסף כל הדיני דרבנן.
אני יכול להכיר בסמכות חכמים ואני יכול לעבור על כל המצוות של החכמים. אז כלומר, הכרה בסמכות זה כאילו מורכב מסכום המצוות שצריך לקיים.
לא, הכרה בסמכות פירושו שאתה לא תעבור על זה כי אני לא מאמין שמה שהם אומרים מחייב אותי. אבל אני אעבור על זה בגלל שיצרי גובר עליי. אני יכול לעבור גם על דאורייתא כי יצרי גובר עליי. זאת אומרת, זה קורה. אז הנקודה, זה כן מונע אותי ממשהו, זה לא סתם סכום. אוסף הדיני דרבנן לא מסתכם ללא תסור. הוא מסתכם לרובד דרבנני שלא תסור רומז עליו. אלא איסור לא תסור עוברים רק אם מורדים ישירות בסמכות חכמים.
אבל איך אני מוריד בסמכות חכמים?
אני אומר, אני עובר על איסור דרבנן, ושבעיניי מה שחכמים אומרים לא מחייב. לא בי ישראל,
לא, אני אגיד שאני, כדי לנצל מהאיסור, אני אגיד שזה מחייב.
מה זה אני נותן מהאיסור? אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אין עונש.
אתה אומר שזה משהו בלב.
בדיוק, הקדוש ברוך הוא חשבן איתך, הוא יודע למה עברת. זה לא בעיה בדיני בית דין. נכון שיש מכות מרדות לפעמים, אבל באופן עקרוני זה לא... מכות מרדות אתה מקבל בכל מקרה על איסור דרבנן. מכות דאורייתא ודאי אין, לכל הדעות. אז אין לך מה לתרץ לפני בית דין. מכות מרדות אתה חייב כך או כך. על היסוד הרבנן שעברת.
לגבי הסמכות של הכנסת זה דבר במש, אתה בדרך כלל אומר שצריך לצאת לחוק, אבל פה ושם לעשות עבירה זה בסדר. על החוק.
אם אתה מכיר עקרונית, כן, זה מקביל. ואני מכיר עקרונית בסמכותו של החוק, בסדר, אני לא אהיה ככזה, לפעמים אני ארשה לעצמי לחפף. אבל זה לא, בסדר, ואני גם מבין שאם יתפסו אותי, אכלתי אותה. זאת אומרת, אין לי טענות אל השוטר שתפס אותי ודפק לי קנס, אם עברתי בשתיים בלילה בכביש ריק באדום. אז אני עובר אולי, בסדר, כי אני לא אהיה כפוץ. אבל, 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 אם השוטר תפס אותי, אני מבין ש, בסדר, אכלתי אותה. זאת אומרת, אני כן מקבל את סמכותו של החוק. אני אומר, זה לא, לא תסור, לא סכום האיסור עד הרבנן, זה לא נכון. יש פה רובד יותר יסודי.
זה לא איזה בק שנולד בדרך. זאת אומרת, לא תסור, זה לא תסור נקודה, וזה רק כל מי שעבר על לא תסור עבר על דאורייתא. עכשיו, כל הסיפור של רבנן ודאורייתא נולד רק אחרי שהתפרקה סנהדרין. כאילו, כשהייתה סנהדרין, הייתה לך שאלה, אמרו לך לעשות א', ברגע שעברת, עבוד לך.
מה פתאום?
איפה יש די רבנן כשהיה סנהדרין? איפה את החלוקה הזאת, איפה יש אותה? נראה לי שזה איזה משהו...
חסרים דיני די רבנן מתקופה שהיו סנהדרין, שניות להריות, זה דיני די רבנן מתקופה שלמה המלך. עוד הרבה לפני סנהדרין.
אבל, כאילו, דווקא שם, אם עברת על שניות להריות, עברת על דין דאורייתא.
מה פתאום?
למה לא?
זה די רבנן שניות להריות.
לא, זה מדי רבנן. אבל מה, הייתה להם מחלוקת? זאת אומרת, היית צריך להתלמד, היה מישהו שהייתה סנהדרין, היה מותר לו לא לעשות את זה?
מה זה קשור? זה לא מחלוקת, זה לא קשור למחלוקת, אבל זה דין די רבנן. לא לוקים על זה, לא מומתים על זה, לא... זאת אומרת, זה דין די רבנן, על כל המשנים משתמע. זה לא אומר שיש מחלוקת או אין מחלוקת, לא זה ההבדל בין די רבנן.
לא, אני אומר, זה נראה לי כאילו רק שזה היה בדרך, ואז יש לך בכלל התלבטות אם לעשות את זה או לא. כי איזה נפקא מינה יש לזה?
תמיד, הם מענישים על זה, מה זאת אומרת?
אבל זה הם החליטו שלא מענישים על זה. אבל זה הם בתוך הלא תסור.
לא, לא הם החליטו, התורה החליטה. לא מענישים על זה, זו עד הרבנה.
מענישימת נשים אסורות.
לא, אני מבין.
הרבנה נוסיפו עוד.
זה שהם הוסיפו עוד, לך אסור לעבור על זה.
עכשיו, אבל התורה אומרת, אתה לא חייב מיטה על זה, אתה לא חייב בוא נשאר זה.
100%, רק בגלל שהתורה אמרה לך שכשהם יגידו לך אם תעבור על זה או לא תעבור על זה. אני מבין אבל אם אתה עברת או לא עברת, אז כן עברת על דין דר, כאילו...
אמרתי על דין דרבנן, ברור, לא אמרתי שזה מותר.
אבל זה רק הם אמרו.
זה סור דורית, זה סור דרבנן.
הם אמרו.
אבל איזה חוסר לי משהו.
ספקו לכולה או לחומר, יש לך ספק בשניות להריות.
זה הם החליטו שזה ככה, זה הכל.
הם החליטו, עכשיו אני שואל אותך, אתה שואל מה הנפקא מינה? הנה הנפקא מינה.
אז הנה, אנחנו
אומרים לך שלא. אנחנו ספק דרבנן לכולה.
הוא מציע את מה שהרמב"ן מציע ולא מקבל, כלומר שכל הנפקמין הזה בגלל שחכמים גזרו שככה יש דיני דרבנן, זה היה הגדרה.
לא, אבל עצם זה שחכמים יכולים לקבוע את זה, את הדאורייתא הם לא יכולים לקבוע. גם אם חכמים קבעו שספק דרבנן לכולה, אבל את הדאורייתא הם לא יכולים לקבוע שספקו לחומה. אני מדבר בשיטת הרמב"ן, הרמב"ם זה אחרת, אבל הם לא יכולים לקבוע כי התורה קבעה. עצם זה שהם יכולים לקבוע, זאת השלכה של העובדה שמדובר בדין דרבנן. יש אגב טענות בין החוקרים שההבחנה הזאת בין דרבנן לבין דאורייתא היא התפתחות מאוחרת בהיסטוריה של ההלכה.
עשיתי עכשיו,
משה רבנו,
זה מה שעושים.
למה העובדות היו זאת שאלה מעניינת למחקר? אבל סברה או איך?
לא היה דרבנן, למה?
לא היה לו לפניו דרבנן.
לא, אז אתה יודע, אני מדבר על עוד טיפה לאחרי.
לא, אבל אני אומר, דיברנו על זה, בין דאורייתא ודרבנן הוא לא כרונולוגי. זה שאלה כרונולוגית. שאלה אם משה רבנו פירש או משה רבנו חוקק. אם משה רבנו חוקק זה דין דרבנן, אם הוא פירש זה דין דאורייתא. עוד פעם, אני לא נכנס לשאלה ההיסטורית מה באמת היה. שאלה מחקרית מעניינת, אני לא יודע. אין לי עמדה לגבי זה, אבל בתפיסה נגיד שלנו היום, אין שום מניעה להגיד שהיו דיני דרבנן ודאורייתא גם בזמן משה רבנו. מה ההבדל? שאלה אם אתה מחוקק או מפרש. זה לא, בכלל שאלה כרונולוגית.
אז יכול להיות שחלק מהדאורייתא הם דרבנן, כי אולי משה חוקק אותם.
יש, אנחנו יודעים דברים שמשה חוקק. קריאת התורה, למשל, משה חוקק. או ללמוד הלכות חג בחג, משה חוקק. זה דין דרבנן מימי משה רבנו. מה זה, הגמרא אומרת את זה, אני לא יודע. מה איפה הגמרא ידע, אני לא יודע, אבל זה המסורת מהגמרא.
יצא
לדברים שלנו. כן, אז אני אומר, אנחנו מכירים דברים כאלה. אוקיי, אז מה, אני רוצה עכשיו רק להראות שהתופעה הזאת של ההסתעפות היא בעצם, לעומת ההתפרטות, היא בעצם מופיעה, עכשיו דיברנו על דיני דרבנן, שזה סמכות חכמים לחוקק. מתברר שהיא מופיעה גם בסמכות השנייה, גם בסמכות לפרש. גם שם מופיע מנגנון מאוד מאוד דומה. אבל לפני שאני עובר למנגנון השני, שזה בעצם השורש הראשון והשורש השני של הרמב״ם, לפני שאני עובר ליישום השני, כן?
אם בעצם החיוב של לא תסור זה על קבלת סמכות עקרונית של חז"ל, מי שמקבל את סמכותם של חז"ל ועבר איזושהי עבירה כי יצרו גבר עליו, לא כטריק, כאילו, מה קורה? פספס, מה הוא עבר?
איסור דרבנן.
אבל מה זה איסור דרבנן? אם המקור של הכל הוא לא תסור?
אמרתי, זה לא המקור. זה לא ציווי. זה מגלה שיש מערכת כזו של איסורי דרבנן. אז בשביל שאיסור מסוים יהיה איסור דאורייתא, צריך שהתורה תצווה לא לעשות את זה. אישה מרפן ועל, זה לשון חז"ל. צריך להיות לשון של ציווי בתורה. עכשיו, הפסוק לא תסור לא מצווה עליי לא לאכול עוף בחלב. הוא מצווה עליי לא לסור. הכוונה, ולסור בפרשנות הזאת, הכוונה למרוד נגד סמכות חכמים. אין ציווי בתורה לא לאכול עוף בחלב. זה גם לא התפרטות של ציווי התורה, כמו בנדר למשל. אבל זה כן מגלה לך באופן עקיף, שיש פה איזושהי מערכת תקפה של איסורים ברמה נמוכה יותר. בגלל שאחרת לא הייתה משמעות לסמכות של חכמים. אז זה בדיוק הנקודה, שזה לא מצווה על זה, זה מגלה על קיומו. וכאן זה צריך לשים לב טוב, כי באמת זה, מה שהדבר הזה אומר בעצם בסאבטקסט, זה שצריך להבין שציווי בתורה הוא לא מגלה לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ולא רוצה. ציווי זה לא משפט חיווי, שהתורה אומרת לא לאכול חזיר. התורה לא מספרת לי פה סיפור, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכל חזיר. התורה מצווה, זאת לא אותה פונקציה לשונית. לצוות אין פירושו לספר לך מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה דבר יפה, ומן הראוי כמובן לקיים את זה, זה לא לאו, וזה לא מצוות עשה. לאו ועשה זה כשהקדוש ברוך הוא מצווה. זה אותו דבר כשאני אגיד, המחוקק היה מאוד רוצה שלא תעשה תרגילים בשביל לעקוף את חוקי המס. יכול להיות. בסדר? אבל החוק לא עושר את זה. אז אם החוק לא עושר את זה, זה לא איסור. אולי יתקבל צלש אצל הנשיא אם לא תעשה את זה, אני לא יודע. אבל המחוקק רוצה. המחוקק רוצה זה עניין, המחוקק מצווה זה עניין אחר. ואצל הקדוש ברוך הוא אותו דבר. כשהקדוש ברוך הוא, גם אם יוודא לי באיזושהי צורה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה משהו, זה לא הופך למצוות עשה. מצוות עשה זה כשהוא מצווה עליי לעשות משהו, צריך ציווי. לכן, למשל, כתוב עונש, שמענו עזרה מניין, הגמרא שואלת. עונש, שמענו עזרה מניין, מה פירוש? אם מענישים, נגיד, על בן סורר, אז אם מענישים את הבן סורר ומורה, אז יש שאלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יעשה את מה שהוא עשה. הוא מעניש אותו בעונש מיטה, בסקילה. זה לא סתם ניתן לו, הרי ברור שהוא לא רוצה. ועדיין נדרשת עזרה. למה נדרשת עזרה?
להבדיל בין מזיד לשוגג.
לא בשביל זה להבדיל לשוגג. לא. עזרה להבדיל מזיד לשוגג זה השאלה מה זה עושה ביחס לאדם המסוים. אבל הגמרא שואלת באופן כללי, למה בכל מקום שיש עונש זה לא מספיק בשביל להעניש. אתה צריך גם שיהיה פסוק שמזהיר. לא מבחינת העזרה של הבן אדם. אלא בשביל לכונן איסור צריך פסוק שמזהיר. כי אחרת אני יכול להשלים את החסר, מה הבעיה? אני יכול להגיד שבן סורר מורה נענש, ולכן ברור שזה אסור. עכשיו כל ילד צריך להבין את זה, הוא כבר מוזר, אני הזהרתי אותו. לא, זה פסוק.
לא, אני אומר, ככה הבנתי אני, להבדיל בין שוגג למזיד, במובן שאתה צריך, זה כמו התראה.
אבל זהו, הזהרה והתראה זה לא אותו דבר, התראה זה התראה בבן אדם. אתה צריך לוודא שהוא מזיד ולא שוגג. הזרה זה שם נרדף ללאו. אתה צריך פסוק בתורה שמזהיר. זאת לא, לא הזרה לבן אדם המסוים הזה. אחרת את זה אפשר היה לסדר גם בלי זה. יש עונש, אני יודע שזה אסור. אז אני, בתור עד שלו, אני אזהיר אותו. דה לך, יש פה עונש, הוא נהיה מזיד. הוא יודע שזה אסור. אבל לא, אם אתה לא מזהיר, אין לאו. יש זה קשור קצת אולי באמת לחינוך. החינוך כותב ב... נראה לי שזה מצווה סמך.
באמת זה באיזשהו... זה במובן של, שאם היה רק עונש בלי עזרה, אז הייתי יכול להגיד, טוב, אני מתאים לי לקבל את העונש.
זה החינוך, בדיוק, זה החינוך עכשיו אני הולך להגיד אותו.
אוקיי.
זה החינוך במצווה סמך תת נדמה לי, של כללת אלוהים, דיינים, אסור לקלל דיינים, אז הוא מסביר שמה, למה באמת בכל מקום הגמרא מחפשת חוץ מהעונש גם עזרה, הרי העונש כבר מראה לך שזה אסור. מה, למה צריך פסוק שאוסר את זה? זאת אומרת, כי אם לא פסוק שעושה את זה, היית חושב שזה רק איזשהו סוג של התנאי, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. אם אתה תעשה את זה או לא תעשה את זה, רק דע לך, שאם תעשה את זה, תחטוף. יש איזה מין התנאיה טכנית כזאת, אבל לא סנקציה במובן של עברת על רצון השם, אלא מין איזה סחר מחר. ולכן אתה יכול לקבל עצמך את העונש ולעשות את זה, והכל בסדר מבחינת הקדוש ברוך הוא. המתחסכים הוא אפילו מביא על זה את ה... הוא מנסה להסביר ככה את הדין של יונה. הגמרא בסנהדרין הרי שואלת על כובש נבואתו, מאיפה ההזהרה שלו? נביא, שקיבל נבואה חייב לנבא אותה, חייב להביא אותה לידיעת הציבור. עכשיו, אם הוא לא מביא את זה לידיעת הציבור, אז הוא עובר על איסור של כובש נבואתו. הגמרא שואלת מאיפה ההזהרה של כובש נבואתו? עכשיו, הגמרא כן מביאה שם בסוף איזושהי הזהרה, נדמה לי, שתוספות שואל, אני לא זוכר כבר, נזכרתי רק עכשיו. והמלחס חינוך רוצה לטעון שזה ההסבר במה שקרה עם יונה. יונה הרי קיבל נבואה מהקדוש ברוך הוא. והוא החליט לא ללכת לנינווה ולא לנבא אותה, והוא ברח. ברח מהקדוש ברוך הוא. מה זה ברח? מה אתה עושה לסוף? זה מדבר בנביא, לא אדם פשוט. מה, די כמו ילד. אז הוא אומר, לא, הכוונה, יונה חשב שעל כובש נבואתו אין עזרה. אם אין עזרה, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא יתחשבן איתו, אבל הוא גם מבין שזכותו, זאת אומרת, זה התניה כזאת. זה לא עבר רצון השם. זה בדיוק, הוא אומר בסוף, אבל זה לא סביר, ולכן הוא דוחה את זה.
עדיין לא מסביר מה הקונספט של לברוח מהקדוש ברוך הוא.
מה?
עדיין לא מסביר מה הרעיון של לברוח מהקדוש ברוך הוא.
תישאר שם ואל תעשה את זה. נכון. לא שאלתי על הבריחה, שאלתי על אי ההתנבאות. זאת אומרת, הבריחה זה רק תיאור ציורי של הבעייתיות.
לא, זה בעייתיות בפני עצמה.
לא, כן, עוד שאלה. אבל הנקודה היא שמה שעומד מאחורי הדברים האלה, אני חושב, זה יותר ממה שהחינוך אומר. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא צריך את העזרה כדי לגלות לקדוש ברוך הוא גם לא רוצה את זה. נדמה לי שגם את זה עונש אומר. אם הקדוש ברוך הוא מעניש, אז הוא כנראה לא רוצה, אבל אני מבין את זה. אם אני טכני, הוא הורג אותי סתם כי יש לו איזשהו חשבון, בלי שלא אכפת לו, אבל שאני אחלל שבת, אבל הוא החליט להרוג אותי בסקילה. אבל למרות שלא אכפת לו שאני אחלל שבת. זה לא סביר. אני לא יודע אם זה החינוך מתכוון, אבל נדמה לי שזה ההסבר היותר סביר. הכוונה, גם אם הקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אוסר. שני דברים שונים. ולכן, רק כאשר יש ציווי שמזהיר, או מצווה או מזהיר, כן, עולה והוא עשה, כן, רק אז זה הופך להיות חוק, מחייב. אחרת זה רצון של הקדוש ברוך הוא, שמי שאוהב אותו ומי שרוצה לקיים את רצונו, כמובן, מן הראוי שיעשה את זה. אבל תפקידו של ציווי, אין פירושו לגלות, כשאני מצווה על מישהו, נגיד בצבא, כשהמפקד אומר למישהו לעשות משהו, הוא לא מגלה לו מה הוא מצפה ממנו לעשות. מספר לו, דע לך שהייתי מאוד שמח אם תקיף את זה ב-30 שניות את הבניין. הוא אומר לו, תשמע, תקיף את הבניין את ה-30 שניות, ואם לא, אז עברת עבירה צבאית, כן, לא קיימת פקודה. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יש הבדל בין פונקציה של פסוק ציווי לפונקציה של פסוק חיווי. פסוק ציווי לא מגלה לי, מחווה לי, כן, מחווה?
הוא כן מחווה במובן מסוים הרב. אם נניח, לא יודע, אני יצא לי לחלוט יותר מפעם אחת במקום שאסור, ולקחתי בחשבון שיותר זול לי הקנס שלו מלבזבז עכשיו שעה ולהסתובב בכל תל אביב, אמרתי 100 שקל חניה מתאים לי לשלם פה. וקיבלתי 100 שקל יותר מפעם אחת. עכשיו מה עברתי? זה לא בסדר. והחוק, המהות של החוק היא שיהיה סדר נכון.
עכשיו, בארצות הברית נדמה לי, אם אתה 3 פעמים מורשע בדין, לא משנה נדמה לי באיזה עבירה, אני טוען, אני לא יודע, אני לא זוכר, אתה נכנס לכלא.
לא, זה במדינה מסוימת בארצות הברית.
כן? אני חושב שזה, אני הבנתי שזה בכל ארצות הברית, אבל אולי אני טועה, אני צריך לבדוק את זה.
כי יש איזה רעיון לאחר החוק, זה כן הרצון.
בדיוק, לא, הפוך. מה שאתה אומר זה שאין שום רעיון, שלם את הכנס והכל בסדר. אני אומר, לא, אתה היית לא בסדר, עדיין שאין את הכנס. זה, סיפרתי לכם, אני חושב פעם, שהייתי באיזה פאב בתל אביב, היה איזה, או, תודה רבה, אתה מתדלק אותי.
אתה נקועד בבית העלמין.
היה שם איזה הרצאה בפילוסופיה של שני מרצים באוניברסיטה הפתוחה. זה היה במונדיאל, במונדיאל הקודם זה היה. במונדיאל הקודם על פילוסופיה של הכדורגל. אנחנו זוג חברים לשמוע את זה, היה דווקא ממש מעניין. הם דיברו שם על הקונספט של, בין היתר, היה שם כמה הרצאות, דיברו שם בין היתר על הקונספט של עבירה בכדורגל. מה זה עבירה בכדורגל? או בכדורסל, כן, אותו דבר. אתה בעצם, הרי, חלק מהטקטיקה שלך זה מתי לעשות עבירה ומתי לא. מה זה? אבל זה עבירה. אסור לעשות את זה, זאת אומרת, זה על השולחן. עכשיו, מה זאת אומרת? למה לא עשית עבירה? המאמן
צועק
על השחקן. המאמן צועק על השחקן, למה לא עשית עבירה? כאילו, כל הקהל, זה הציפייה, זה חלק מהטקטיקה, מתי עושים עבירה ומתי לא עושים עבירה?
אני עכשיו אביא, אספר לך חידוש. בדרך לפה שמרתי בגלי צהל שיפן עלתה לשלב הבא.
לתאובים.
בגלל ההגינות.
כן? נכון?
אז זה לא חלק מהטקטיקה.
לא, זה עדיין חלק מהטקטיקה, ועכשיו אתה צריך לקחת בחשבון שגם לא תעלה.
לא שמענו.
זה הגול, יש איזה יותר מאוד נכון. בסדר, אבל זה הגול של העבירות. זה נאמר עבירה מחבל מזמן.
זה כבר מתחיל להתקרב. זה כבר מתחיל להתקרב, אבל זה עדיין לא זה, כי עכשיו זה חלק מהטקטיקה, לצבור צהובים באופן שהוא... לפעמים שווה לך לעשות את הצהוב אם זה מונע גול. כי עדיין זה רק... אתה מבין, זה עדיין טקטיקה.
עבירה מחבל מזמן.
יוון, יוון מנצחת את ישראל עכשיו. בגלל שהם לא עושים מספיק עבירות.
מישראל לא עושים עבירות?
זה היה חידוש גדול, אני לא ידעתי שיש דבר כזה.
לא, זה עכשיו רק התחדש.
כן, זה חידוש גדול, עכשיו שיש הגילות.
בכל אופן, אני אומר, אני רק רוצה לומר ששם באמת, בהקשר של הכדורגל, זאת שאלה מעניינת. זאת אומרת, על פניו נדמה לי שלפחות התפיסה המקובלת היא שהעבירה בכדורגל זה בדיוק האב והמינה של החינוך. כוונה, זאת אומרת, אתה יודע שאתה תחטוף, וזה בסדר, אתה משלים עם זה שאתה תחטוף, אבל זה חלק מהטקטיקה שלך, זאת אומרת, אין פה משהו, אתה לא היית לא בסדר, לא מגיעה לך סנקציה, הסנקציה שם היא לא סנקציה, היא מחיר. זאת אומרת, זה לא סנקציה במובן הפלילי. במובן הפלילי, התפיסה היא שלא גנבת, אין בעיה, תשלם ב-10 שנים, כן,
זה
הכל בסדר.
למה הבעיה שלי זה לא בסדר?
כי חנייה גם היא עבירה, מה זאת אומרת?
זה סנקציה, זה לא...
לא, זה מה שאני אומר, לא, זה הנקודה. עבירה בחוק היא לא, זה לא בכי... עוד התפיסה, עוד פעם, זה שאלה פילוסופית. אני חושב שבדרך כלל התפיסה המקובלת היא שבחוק, כשהחוק מגדיר משהו כעבירה, אין פירושו שהוא רק מצמיד מחיר. ברור, תמיד יש גם מחיר, אבל זה לא ממתה את העניין. קודם כל זה לא בסדר, ובגלל זה אתה משלם מחיר.
למה
יש צינון של 7 שנים אחרי שהוא שילם את חובו לחברה? כי הוא היה לא בסדר, הוא פושע.
זה חלק מהעונש.
לא, אנחנו לא משאירים אותו עבירה שיש עם הקלון ואין עם הקלון. זה לא עונש, זה לא שאלה של עונש. זה באמת היום מענף חרה של היום, זה נראה כאילו זה חלק מהעונש. בית המשפט מחליט האם יש בזה קלון, אין בזה קלון, לפי השאלה האם מגיע לו, במקום לדון בשאלה אם יש פה קלון או אין פה קלון, זה הפך להיות באמת חלק מהעונש. כי כל הסחר מכר הזה הופך להיות טכני. אבל במהות זה לא שזה לא ככה. אתה מטיל עונש כי זה מוצדק, אתה לא מטיל עונש סתם כי זה כללים. זה לא חלק מכללי המשחק, אני לא יודע בכדורגל, אלא בחוק. העבירה היא לא חלק מכללי המשחק. העבירה היא מי שעבר על חוקי המשחק יחטוף. אבל זה לא שחלק מחוקי המשחק זה תעשה את זה. תחטוף ככה והכל יהיה בסדר, תמשיך כרגיל. לא עובד ככה. על התפיסה... עוד פעם, זו שאלה פילוסופית, יכול לבוא מישהו חבר להגיד לו?
אתה יודע שהיום מסבירים אותך בצומת, קיבלתי תמונה יפה בתל אביב, שנכנסתי לצומת סואן, לא יודע, כאילו היה עמוס. אז קיבלתי התראה, חיפשתי איפה משלמים, אוטומטית אתה רואה, שאתה רואה תמונה כזאת של אוטו. ואין תשפטלס, דרך לא בסדר.
מזהירים אותך.
לא, לא הזהירו אפילו, דרך לא בסדר. האמת, קיבלתי את זה הרבה יותר... אמיתי, יותר מקנס, קנס הייתי שם בזבת, שלמו וגמרנו. וזה לא ככה.
יכול להיות שאולי בפעם שנייה, שלישית או משהו כזה, זה כבר גם נכנס, לא יודע.
זכית?
יכול להיות שיש פה...
אז אני לא עושה פעם.
כי אם הם זוכרים את המספר שלך או משהו כזה.
יצוואי. דרך אגב, למה רבנן יכולים לבטל מצוות האורייתא בשבת לעשות? לפי המנגנון שאמרת, זה כאילו יוצא פה איזשהו... כאילו מרות סמכויות שאין להם סמכות בכלל לגעת בדאורייתא. כי הם יונקים מסמכות דאורייתא, אז הם לא יכולים לבטל אותי.
לא, למה? אבל השאלה אם הם יבטלו את לא תעשו. אבל אחרת
מה הבעיה?
התורה עצמה נותנת להם סמכות גם לבטל הוראות אחרות שלה. מה הבעיה? בשב אל תעשה וזמנית.
אבל אמרת שאיסור דרבנן הוא בתוקף יותר נמוך מאיסור דאורייתא, או הפוך.
עדיין, אם יש להם סמכות לעשות את זה, יש להם סמכות לעשות את זה. מה יקרה אם אני צגעתי בשופר בראש השנה שחל בשבת? רבנן ביטלו בעצם את המצווה. נכון? בראש השנה שחל בשבת לא תוקעים בשופר. עכשיו אני תקעתי בשופר בכל זאת. בסדר? אז פה אתה יכול לדון על מה עברתי. אבל בפשטות ברור שעברתי על דרבנן. השאלה, זה השאלה, המגן אברהם והרבי עקיבא, מקובל לחשוב שזה מחלוקת של המגן אברהם והרבי עקיבא איגר, למרות שזה, אני לא חושב שזה נכון, אבל מקובל לחשוב שזה מחלוקת. זאת אומרת, האם קיימת את הדאורייתא, וזה תלוי בתוספות בסוכה, שאומר שאם אתה לא...
דאורייתא יכול להיות שיצאת בסך הכל טוב.
זהו, זה מדובר שם, בדיוק. אז הטענה, יש תוספות בסוכה, בדף ג' שאומר, שאם ישבת כך, לא קיימת מצוות סוכה מימיך, בית שמה ובית הלל שמה. אז הם אומרים שם, שאם אתה מקיים את מצוות סוכה, לא לפי איך שקבעו חכמים, עברת על דין דרבנן, לא קיימת את המצווה מדאורייתא גם. את מצווה דאורייתא שקוימה באופן שהוא לא לפי ההנחיות של חכמים, למרות שזה הנחיות דרבנניות, זאת בכלל לא מצווה. אפילו בדאורייתא.
חוטא נשכר.
מה?
חוטא נשכר.
זה לא בדיוק חוטא נזכר, כי הוא לא עשה עבירה. הוא רק לא קיים, נגיד בסוכה, הוא ישב עם שולחנו מחוץ לסוכה. אז יש גזרה שמה יימשך, אל תשב מחוץ לסוכה, זה לא עבירה. רק לכל היותר, לא קיימת את מצוות סוכה מדרבנן. התוספות אומר, לא קיימת את מצוות סוכה מדאורייתא, לא מדרבנן. זאת אומרת, זה לא, הרי זה לא יותר גרוע מישהו שלא אכל בכלל בסוכה, הוא לא קיים מצוות עשה, הוא לא עבר עליו. אז מי שישב עם שולחנו בבית, יש חשש שהוא יימשך החוצה, אז חכמים אמרו לא לעשות את זה.
אבל
נראה
לי
שהם
דוגמה עם ראש השנה יותר חליפה, כלומר, גם על הצד שמי שאכל בסוכה באופן שאסור מדרבנן כן קיים מצוות סוכה עדיין, אם כי הוא אומר שמי שתקע בשופר בראש השנה לא קיים מצווה של
קיים
בשופר. כי שם חכמים אסרו לעשות את זה, זה לא...
שם זה לא ביטול עשה זה לאו.
לא, לא רע, כי שם הוא
עשה
דבר
שלפי תקנות
חז"ל הוא רע.
אז
לכן
הוא עבר ורדה
רבנן.
חכמים
גם הפקיעו את המקווה.
אז אם חכמים יכולים כבר להפקיע, אז עכשיו אפשר להתפקח איפה הם הפקיעו, איפה השתמשו בזה. אבל עקרונית אתה רואה שיש להם סמכות להפקיע. עדיין דרך חכמים הפקיעו. אז...
אבל אני יכול לא להכיר בסמכות החכמים לגמרי, ולקיים את העשה. אם נגיד שהעשה דוחה, אז בכלל זה...
גם אם אתה לא מכיר בסמכות, אם יש להם סמכות. אז הם הפקיעו את המצווה שלך. זה שאתה לא מכיר, זה השאלה מה הקדוש ברוך הוא חושב, לא מה אתה חושב.
אתה אומר שכאילו, בעצם הציווי הזה הוא יצר איזשהו כוח כלפי ציוויים אחרים, כאילו?
אם התורה עצמה נותנת למישהו סמכות להפקיע ציוויים שלה, אז אין בעיה בזה, זה מותר, מה הבעיה?
זה כמו שהכנסת תצמיח איזשהו גוף.
שר, לבטל הוראות לזמן.
והוא יתחיל לבטל חוקים של הכנסת.
אם הוא קיבל מהם הרשות, מה הבעיה? מה הבעיה בזה? יש לופים יותר מעניינים. יש טור אבן בתחילת חגיגה, יש השגתריה, הפירוש שלו על הגמרא. אז הוא מדבר שם, מה קורה אם חכמים, אם חכמים גורעים את איסור לא תגרע? או, כן, או גורעים את איסור בל תוסיף. יש לו שם לופים כאלה, אני לא זוכר בדיוק מה... מה הסיטואציה שלו, אבל הוא נכנס שם על איזשהו דיון כזה. שם זה ממש לא.
אפשר אותו לארון.
אה? אוקיי, אז הנקודה בעצם, מה שעומד מאחורי המנגנון הזה, זה שקשר בין פסוק לבין תוצאה הלכתית מהפסוק הזה, יכול להיות בכמה רמות. הייתי אומר אפילו ברצף של רמות. יכול להיות קשר הרמטי, כן, זה מה שקראתי התפרטות. זאת אומרת שהתוצאה היא פשוט מקרה פרטי, כמו בדדוקציה, כן, עם כל בני אדם עם בני תמותה, סוקרטס עשו בן אדם, סוקרטס עשו בן תמותה. אז הקביעה של סוקרטס עשו בן תמותה היא התפרטות של הקביעה של כל בני אדם עם בני תמותה. זאת אומרת, זה מקרה פרטי של הקביעה הכללית, כמו בנדר מה שראינו. אוקיי, אז זה מה שאני קורא התפרטות. ההתפרטות ברור שלפרט יש את אותו מעמד כמו לכלל. זה מקרה פרטי של הכלל, אין לזה שום דבר, הוא לא פחות חשוב. מקרה פרטי, עם אותה חשיבות. יש אבל הסתעפויות, כן, יש איזה גזירה רכה יותר של תוצר הלכתית מהפסוק, שהתוצר הוא תוצר בעל תוקף נמוך יותר. בסדר? ויכול להיות שאולי יש אפילו כמה רמות של קשר לפסוק, וזו פשוט שאלה כמה התוצאה הזאת קשורה לתוכן הפסוק. ואת אם זה ממש מה שהפסוק מצווה או אוסר או מצווה, אז זה התפרטות, והתוצאה היא איסור דאורייתא או מצווה דאורייתא. אם זה רק מסתעף ברמה כזו או אחרת, אז זה כבר יכול להיות איסור קל יותר. ולכן יש בעצם רצף של רמות קשר בין ההלכה לבין הפסוק שממנו ההלכה יוצאת. ואת הלוגיקה הזאת אנחנו מוצאים גם בקשר לפרשנות, לא רק בקשר לחקיקה. עד עכשיו ראינו את זה בקשר לחקיקה. איך הסמכות לחוקק יוצאת מילות אסור. עכשיו אני אראה את זה בקשר לפרשנות. הרמב״ם בשורש השני שלו, הרמב״ם אומר שכל הלכה או מצווה שיוצאת באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, היא מדברי סופרים. היא לא הלכה דאורייתא, היא מדברי סופרים. ויש איזה ויכוח גדול בין פרשני הרמב״ם למה בדיוק הוא מתכוון.
יש הבדל בין רבנן ודברי סופרים?
לא, לא. כן. יש כאלה שרצו לטעון, יש איזה פרשן תימני, שרצה לטעון שבאמת הרמב״ם השתמש במונח דברי סופרים ודרבנן במשמעויות שונות. ופה הוא מתכוון לדברי סופרים, וזה לא יכול להיות מודע רבנן, אבל כבר הראו שזה לא נכון. זאת אומרת, במקור הערבי, זה בכלל כתוב באותה צורת מודע רבנן. זאת אומרת, זה מושגים חילופיים. הרבה מקומות אצל הרמב״ם, די ברור שאין לזה שום משמעות. נכון, נכון, זה מפתיע שזה דווקא הוא. רבי יחיא אבן תם, משהו כזה. אבל הוא אחריו נמשכו הרבה, לכן אני מזכיר אותו, זה לא סתם אזוטריקה. אחריו נמשכו הרבה, בגלל הקושי הגדול שיש בדברי הרמב״ם פה, אז אנשים התלבשו על זה כמוצא אפשרי. למה? כי הרמב״ם הזה עומד כנגד עשרות, מאות מקומות. זאת אומרת, הרמב״ן בהשגות לשורש השני, הוא אומר ש... כן, יש לו התבטאות מאוד יפה שם.
שמחה לו.
מה? הוא אומר שחיקו ממתקים וכולו מחמדים של הספר הזה של הרמב״ם, אבל רק בגלל הדבר הזה לא היה שווה כל הספר שיכתב. מעריך פה, הוא משייט בכל רחבי הש"ס. ממש חוויה לקרוא את ההשגות האלה של הרמב״ן. וזה מה שהיה בדעתי לכתוב עליי, ראיתם כמה דפדפתי. כן? וזה מה שהיה בדעתי לכתוב על העיקר הזה בתכלית הקיצור. וידעתי כי עוד שמועות רבות בגמרא סותרות עניינו, חוץ מהמאות שהוא הביא. כן? כי הספר הזה לרב ז"ל עניינו ממתקים וכולו מחמדים. מלבד העיקר הזה שהוא עוקר ערים גדולים בתלמוד ומפיל חומות בצורות בגמרא. והעניין ללומדי הגמרא רע ומר, משתקע הדבר ולא יאמר. אז הוא כותב במפורש את מה שאמרתי, שבגלל הדבר הזה לא היה שווה כל העניין, אבל איכשהו משתמע, הספר הזה הוא נהדר, אבל מה זה עושה פה? מה האמירה הזאת עושה פה? משתקע הדבר ולא יאמר, זה לא יעלה על הדעת דבר כזה, הרמב"ן תוקף אותו בחריפות רבה. ולמה? כי באמת יש המון המון מקומות שבהם רואים גם בגמרא ובעוד מקומות, כל ספרות חז"ל, שהדבר שיוצא מדרשות זה דין דאורייתא, זה לא דין דרבנן. אז הרמב"ן הבין ברמב"ם שכשהוא אומר דברי סופרים הוא התכוון לדין דרבנן רגיל. אבל החל מהתשבץ, שזה סוף תקופת הראשונים מחכמי אלג'יר והלאה, כמעט כל מפרשי הרמב"ם נמשכו באמת לדרכו של התשבץ, והם טוענים שהרמב"ם לא מתכוון לומר שזה דין דרבנן, אלא זה דין דאורייתא. התוקף שלו הוא תוקף של דאורייתא, אבל המקור הוא מדרבנן. הרמב״ם שקורא לזה דברי סופרים מדבר על שאלת המקור, לא על שאלת התוקף. ולכן התוקף הוא דאורייתא. ובאמת, אני אומר, יש מאות קושיות על הרמב״ם הזה. זה מכל הכיוונים, יש סתירות בתוך הרמב״ם עצמו. יש סתירות נגד מקורות שונים בגמרא. זה לא הגיוני בסברה. רק יש סוגי, יש כמה וכמה סוגי קשיים, שבכל אחד מהם יש עשרות ומאות מקורות שאפשר לראות נגד הרמב״ם הזה. ולכן באמת רוב מפרשי הרמב״ם המסורתיים בסופו של דבר נמשכו אחרי התשבץ ונורא סמכו, כמו עם הדברי סופרים הזה עם התימני, שזה איגן את זה גם במינוח. אז הדברי סופרים זה קטגוריה אחרת, זה לא דרבנן, זה דורייתא, רק המקור הוא דרבנן. אבל זה די ברור שהרמב״ם לא מתכוון לזה. הרמב״ם מתכוון לדין דרבנן. דיברתי על זה בכנס בירושלים, על השורשים, מה שהספר שיצא עכשיו, אז דיברתי על זה שיש הבדל בין הרמב״ם והרמב״ן בגישה הבסיסית שלהם למניין המצוות, ואולי בכלל. הרמב״ם היה רציונליסט והרמב״ן אמפיריציסט. זאת אומרת, הרמב״ן הולך עם העובדות. מה שכתוב בגמרא, הוא נצמד לזה, וזה הכל. והרמב״ם אומר, עד בבל אותי עם עובדות. זאת אומרת, הרמב״ם יש לו סברות שאותם הוא נביא מהבית, ברור לו שהוא צודק, יש לו אמון מאוד חזק בסברה שלו, ועם הגמרא הוא מסתדר. זאת אומרת, הוא עושה תירוצים כאלה, את הסברים אחרים, הסברים כאלה, אבל הוא מאלץ את הגמרא לתוך התבניות שהוא מביא איתו מהבית. זה מה שנקרא רציונליסט. זאת אומרת, הוא חושב שהשכל יכול להגיד דברים על העולם. אתה לא צריך תצפית בשביל ללמוד מה קורה בעולם. השכל גם הוא מלמד אותך. ואם אתה רואה עובדה שלא מתאימה, פרשנות יצירתית, אז זה חריג, זה פה, זה שם, אתה לא מוכן לוותר על ההיגיון האפריורי שאיתו אתה מגיע. והרמב"ן כל הזמן תוקף אותו על העניין הזה. אתה נגד גמרא פה, אתה נגד גמרא שם, אתה פשוט, אתה עושה מה שאתה רוצה. כאילו זה, מה זה הדבר הזה? בכל אופן, הוויכוח הזה סביב דברי הרמב"ם, יש עוד נקודה שמקשה על הבנת הרמב"ם, כי הרמב״ם בעצמו כמעט לא מביא השלכות לקביעה הכל כך מרחיקת לכת הזאת. כל דבר שיוצא באמצעות מידה דרש, אבל עשרות, מאות רבות של הלכות, לאו דווקא היו ג' מידות של רבי שמעאל, אבל בכלל כל מה שדרש, כן? זה עשרות ומאות הלכות. היית מצפה שהיד החזקה יהיה מלא בהלכות, שהרמב״ם יגדיר אותם כהלכות דרבנן, וכל נושאי הכלים יצעקו שזה נגד גמרא, כי זה כתוב שזה דאורייתא. אין כמעט מקומות כאלה. יש פה ושם מקומות, וגם על כל אחד מהם יש ויכוח גדול אם זה באמת או לא באמת. ולכן זה אחד הדברים שמחזקים את הפרשנות המקובלת ברמב״ם, שהוא בעצם לא התכוון שזה דין דרבנן, אלא התכוון שזה דין דאורייתא. יש בכל זאת אבל כמה מקומות שבהם רואים שהוא מתכוון לזה כן ברצינות. ולכן אי אפשר להגיד שלא. נכון שזה מעט מקומות, אבל עדיין, עצם העובדה שיש מקומות, כי אלה כבר אומר שזה לא סתם שאלה תיאורטית. יש לזה השלכה הלכתית. מקור אחד, זה אחרי השורש ה-14 פה, בהקדמה לספר המצוות. הרמב״ם כותב שדבר שנלמד מי"ג מידות לא מענישים עליו. זאת לא מלכים, למשל. לעומת דבר שכתוב במפורש בתורה. בכל העונשים בתורה, יש הרי כמה סוגי עונשים, יש ארבע מיטות בית דין, יש מלכות, יש כנסות, כופר, יש כל מיני דברים כאלה. עכשיו, כל העונשים צריכים להיות כתובים במפורש בתורה, חוץ ממלכות. מלכות כתוב ויפילו השופט ויקהו, ומשם לומדים מלכות על כל לב. מכאן והלאה, כל לב שיש, ברגע שיש לב, יש מלכות. אלא אם כן, אין בו מעשה, או ניתן לעשה, או כללים מסוימים שפותרים אותך מהעונש. אבל באופן עקרוני, במלכות יש כלל כזה שזה לא צריך להיות כתוב. כל העונשים האחרים, מיטה, שריפה, סקילה, הדברים האלה צריך להיות כתוב. Okay? עכשיו, אם אני לומד משהו בקל וחומר, אני לומד אותו מן הדין, אז אין עונשים מן הדין. אז לא לוקים. מה קורה אם אני לומד אותו באחת מהמידות האחרות? אז בפשטות כן מאנשים.
אתה אומר, זה לא יותר גרוע? לא קל וחומר?
מה?
אם המידה...
המידה הכי חלשה.
יכול להגיד שדין, דין זה דין שהתורה נדרשת.
דין, זה הרמב"ם, אבל בתפיסה המקובלת דין זה קל וחומר. עכשיו מה אומרת? ולא דין הוא. אם זה קל וכך...
קל וחומר הכי קל?
כן. קל וחומר זה הדבר שלומדים ממנו לא מענישים. כל שאר המידות כן. בסדר? חוץ משיטת הרמב"ם. שיטת הרמב"ם שזה נכון לכל המידות.
הרב, זה לא...
אין עונשים מן...
הקל וחומר שהיא המידה הכי חזקה מכל המידות האחרות.
מובנת.
הכי חזקה בסברה.
כן, אבל זה לא... מה זה משנה הסברה? האם יש לך גזירה שווה? קיבלת גזירה שווה מסיני, בסדר? אתה משתמש בגזירה שווה, מה זה משנה שאני לא מבין למה זה הגיוני? הקדוש ברוך הוא אמר שגזירה שווה זה כלי שאיתו אתה יכול להסיק מסקנות. הקל וחומר הוא יותר מובן, אבל once ניתנו לך י"ג הכללים, למה להניח שהוא יותר חזק? תמיד? נכון שאת הקל וחומר הייתי מפעיל גם בלי שהוא היה ניתן מסיני. במובן הזה כי הוא יותר מובן לי.
הוא הכי חזק.
לא, הוא לא הכי חזק. כי אם התורה אומרת לך שאם יש לך מסורת שאומרת גזירה שווה, יש לך מילה, אותה מילה פה ושם, אתה יכול להשוות. אז למה זה פחות חזק? זה שאתה לא מבין, זה לא משנה. אז אמרו לך שזה ככה, ככה התורה מקודדת. אז עכשיו, ברגע שאמרו לך את זה, זה חזק לגמרי. להפך. דווקא קל וחומר שבא מסברה, איך תדע, אולי הסברה נכונה, אולי הסברה לא נכונה. פה אומרים לך שזה ככה. קל וחומר הוא יותר מובן, אבל לא בכך יותר חזק.
אבל יש ויכוח על אם זה ג' מידות או למד בית מידות, או... כאילו, המידות זה לא נגמר ב... כאילו, זה... זה לא ש...
בסדר, זה אפילו בישמעאל, יש עוד ג' מידות.
אפילו עליהם אין ויכוח, בניגוד
לקל וחומר, שעליו אין ויכוח. לא, בסדר, אז מה אם יש ויכוח? אבל עדיין, לפי רבי ישמעאל, אלה המידות, וזה מה שקיבלנו מסיני, וכך צריך לעבוד.
לכאורה, אם יש רשימות שונות של מידות, זה
מראה
שזה לא...
זה לא מה שיש ויכוח. הוויכוח שיש על י"ג של רבי ישמעאל זה רק רבי עקיבא. שרבי ישמעאל דורש כלל ופרט, ורבי עקיבא דורש ריבוי ומיעוט.
כל השאר הוא
בסך הכל אותו, כן. זה בסך הכל אותו דבר. אלא מה? השאלה היא רק מה לעשות עם מופע מקראי כזה של כלל ופרט. אז בסך הכל ויכוח פרשני, אבל ניתנה מידה כזאת מסיני. זה כולם תחקים.
מה שיש למדבט מידות?
למדבט מידות זה לא ויכוח. זה תוספת של עוד מידות. ולא רק, גם הלמדבט לא מכיל הכל. זה כבר עמדו הראשונים על זה. הרשימה של רבי ישמעאל לא מכילה את כל המידות, וגם הלמדבט לא מכיל את כל המידות. יש יותר.
הרב כתב שבכלל אצל הלל היו רק שש, לא?
שבע, כן.
שבע.
אז זה תוספת, זה לא מחלוקת. הכלל הוא פרט שהיה אצל הלל מידה אחת, אצל רבי שמעאל זה שלוש. כלל הוא פרט, פרט הוא כלל, כלל הוא פרט הוא כלל. פשוט מתפרט, הולך ומתפרט. או דברים שנוספים, אבל זה לא מחלוקת. מחלוקת יש בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל. זה דורך כלל הוא פרט, זה דורש ריבוי ומיעוט. אבל עוד פעם, זה מחלוקת יחסית מינורית. אז בקיצור, אז שיטת הרמב״ם זה שדברים שנלמדים בי"ג מידות, בכל המידות, לא רק בקל וחומר, לא עונשים עליהם. אין מלכות על דבר כזה. אז זאת כבר השלכה הלכתית של מה שהוא אמר, שזה מדברי סופרים, שזה לא דאורייתא. לא מענישים על זה. אוקיי? יש השלכה נוספת, הרמב״ם כותב, למשל בפירוש המשנה בכלים, בפרק י"ז, הרמב״ם כותב גם הלכה למשה מסיני שהיא דברי סופרים. לא רק דברים שאני מדהים מדרשות, גם הלכה למשה מסיני זה גם דברי סופרים. והרמב״ם בפירוש המשנה ובעוד מקום או שניים כותב שספק של הלכה למשה מסיני הוא לכולה. כלומר, כשהוא אומר דברי סופרים, הוא לא מתכוון, זה לא התורה, זה החכמים סיפרו לי. הוא מתכוון, דרבנן, ספקו לכולה. זה אמירה הלכתית, זה לא רק אמירה לגבי המקור. נכון שזה מאוד נדיר, כי רוב ההלכות למשה מסיני הן הלכות שמוסיפות פרטים במצווה קיימת, הן לא הלכות שמחדשות הלכה מחודשת. ושם הספק יהיה לחומרה. כי כשהלכה למשה מסיני מפרטת איזשהו דין בתורה, זה דין דאורייתא רגיל, רק ההלכה פרשה אותו. עכשיו, אם יש לך ספק, זה ספק דאורייתא, גם לפי הרמב״ם. אבל במקום שבו יש הלכה מחודשת, שמחדשת הלכה חדשה, לא פרט בהלכה קיימת, ושם הספק יהיה לכולם. וזה מה שהרמב״ם כותב בפירוש המשנה וכלים, הוא מביא שם שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. אחת ההלכות למשה מסיני זה השיעורים, כזית ואיסורים וכל מיני שיעורים כאלה. אז אומר הרמב״ם, ושמה תגיד, אז למה ספקו של ספק שיעור הוא לא לכולם? אז הוא אומר, בגלל שבעצם... השיעורים הם פרט בתוך מצוות קיימות, נגיד יש איסור לאכול חזיר. אז ההלכה משה מסיני אומרת שזה בכזית. אז היא מוסיפה פרט באיסור קיים, היא לא מחדשת איסור מחודש. אבל מכלל דבריו של הרמב״ם אנחנו לומדים, שאם יש הלכה למשה מסיני שכן מחדשת איסור, ולא רק פרט בהלכה קיימת, אז ספקה לכולה באמת. זאת אומרת, הוא מתכוון, כשהוא אומר דברי סופרים, הוא מתכוון לאמירה הלכתית. ואז זה בעצם אומר ש... דבר שנלמד מדרשות הוא באמת מדברי סופרים. וזה מעורר את השאלה, איך זה יכול להיות? הרמב"ן שואל, איך ייתכן שמערכת כללים שגם הרמב"ם כותב שהיא הלכה למשה מסיני, מידות הדרש, מופעלת על טקסט שגם הוא ניתן מסיני. והתוצר שמפעיל את הכלים האלה על הפסוקים, התוצר הוא דרבנן. הקדוש ברוך הוא אמר, קח את הכלים האלה, תפעיל אותם על הפסוקים. הקדוש ברוך הוא נתן לי גם את הפסוקים. גם את הפסוקים וגם את הכלים. אני מפעיל את הכלים על הפסוקים, התוצר הוא הלכת הרבנן. הרבנן אומר, זה יכול להיות. עוד יותר מזה, הרבנן גם אומר שהלכה, שדרשה שמעגנת הלכה ידועה, מה שנקרא דרש סומך. להבין מדרש יוצא, דרש סומך זה דרש שלא מחדש הלכה, הלכה הייתה ידועה, והדרש מעגן אותה בפסוק. דרש יוצר זה דרש שהדרשה מייצרת הלכה חדשה, שלא ידעתי אותה קודם. בסדר? הרמב"ם אומר שדרש סומך, התוצר הוא הלכה דאורייתא. דרש יוצר, התוצר הוא הלכה דרבנן.
דרש יוצר זה כמו חקיקה בעצם.
מה?
כמו חקיקה.
דרש יוצר זה כמו חקיקה, למרות שעוד פעם, זה, במהותו זה שונה מחקיקה. כי חקיקה, זה מה שהייתי, כשדיברתי על ההבדל בין דאורייתא ודרבנן, חקיקה זה... חקיקה זה דבר שלא קשור בכלל לפסוקים, אלא זה סברת חכמים. הם מבינים שכך נכון, והם קובעים חוק חדש. פרשנות זה תמיד מתוך זיקה לפסוק. הם מוצאים מהפסוק, חכמים עושים את זה. אבל הם מפרשים את הפסוק וחוצבים ממנו עוד הלכות. לא בגלל שהם חושבים שזה נכון. לא בהכרח בגלל שהם חושבים שזה נכון. אלא בגלל שזה משמעות הפסוק בעיניהם. ובמובן הזה דרשה דומה יותר לפרשנות מאשר לחקיקה. את הדרשה, החכמים מייצרים את החוק בגלל איזשהו משהו בטקסט, בפסוקים, לא בגלל שככה הם חושבים שנכון. הבאתי לנו את הדוגמה הזאת של הגמרא בפסחים, שהיא מביאה את שמעון העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. עד שהגיע לעת השם אלוקיך עתירה, ופרש. הוא אמר, כשם שאני מקבל שכר, אז שאלו אותו תלמידיו, מה עם כל הדרשות עת שעשית עד עכשיו? הוא אומר, כשם שאני מקבל שכר על הדרישה, אני אקבל שכר על הפרישה. מוותר על כל הדרשות שעשיתי עד עכשיו. מה הכוונה פה? כששמעון העמסוני הגיע למילה את השם אלוקיך עתירה, לא היה לו את מה לרבות. כי את מה אפשר לדמות לקדוש ברוך הוא, שצריך לרום ממנו כמו שיראים מהקדוש ברוך הוא. פה לא יכול להיות. כנראה שמשהו בכלל הזה שכל עת בא לרבות, אני צריך לוותר על כל ההלכות שיצאו לי מהעתים שדרשתי עד עכשיו. זאת אומרת, רואים שהמקור להלכה שיוצאת מדרשה, המקור הוא הפסוק. אני לא קובע את ההלכה בגלל שאני חושב שהיא נכונה, אלא אני קובע את ההלכה בגלל שהפסוק מאלץ אותי, הפעם בדרך של דרשה, אבל הפסוק הוא הטריגר לעניין. ובאמת בא רבי עקיבא ועונה לשמעון העמסוני, הוא אומר לו, זה לרבות תלמידי חכמים. מה הכוונה לרבות תלמידי חכמים? כי זה הגיוני. אם זה היה הגיוני, אז זה היה חקיקה, דין דרבנן. לא שזה הגיוני, אלא הנקודה היא, זה הכי פחות לא הגיוני. רק יש את המילה עת, העת מחייב אותי לרבות. זה כלל מדרשי. עכשיו, את מה לרבות? אז שמעון העמסוני אומר, אני לא מוצא שום דבר שהגיוני לרבות. אומר, נכון, אומר לו רבי עקיבא. אבל מה לעשות? הרי יש כלל מדרשי שאומר שמהמילה עת מרבים. אז תבחר את מה שהכי פחות בלתי הגיוני בעיניך. תמידי חכמים, זה הכי פחות רחוק מהקדוש ברוך הוא. עדיין יכול להיות שלירום מתלמידי חכמים זה עבודה זרה בעיני רבי עקיבא. מה פתאום לראות איתם? רק מהקדוש ברוך הוא מותר לירא. אז הוא לא היה אומר את זה, מסברה הוא היה מתנגד לזה, היה מתקומם נגד זה אולי. יכול להיות, אני סתם רק מחדד את זה. כן? אבל כיוון שיש את המילה עת, ועת באה לרבות, אז אין לו ברירה, הוא מחדש את זה. אז פה רואים בצורה מאוד חזקה את ההבדל בין זה לבין דין דרבנן. דין דרבנן אתה קובע כי אתה חושב שכך נכון לעשות. פה אתה צריך הוא בפסוק שיאלץ אותך לעשות את זה, למרות שאתה לא באמת חושב. אתה מפעיל את הסברה כדי לראות מה הכי פחות בלתי הגיוני. אבל אתה לא קובע את זה כי כך זה הגיוני. אלא אתה קובע את זה כי זה מה שהפסוק מחייב אותך לעשות, או הכלל המדרשי מחייב אותך לעשות. במובן הזה, זה כמו פרשנות, לא כמו חקיקה. אבל הרמב״ם קורא לזה דברי סופרים. למה? אני אגיד את זה בקצרה כי אין לי מספיק זמן, אני אשלים את זה בפעם הבאה. הטענה שלי זה שהרמב״ם בעצם רואה את הדרשות כהרחבה של מה שכתוב בפסוק, לא כחשיפה של מה שכתוב בפסוק. כשאומרים את השם אלוקיך עתירה, אז זה בא לרבות תלמידי חכמים. זו המסקנה של רבי עקיבא. האם זה אומר שבתוך הפסוק את השם אלוקיך עתירה כתוב גם בצורה עקיפה, לא משנה, אבל כתוב שם גם לרום את תלמידי חכמים? הרמב״ם טוען שהדרשות בעצם הם עוד רבדים שנחשפים בתוך הפסוק.
הרמב״ן,
כן. אז לכן מידות הדרש הם עוד כלי חשיפה, חוץ מכלי הפרשנות הרגילים, מידות הדרש עוזרות לי לחשוף עוד ועוד רבדים בתוך הפסוק. הרמב״ם כנראה מבין שלא. הרמב״ם טוען שמידות הדרש הם אמצעים שמרחיבים את מה שיש בפסוק, לא חושפים את מה שיש בתוכו. ולכן אומר הרמב״ם, מבחינתי הלכה דאורייתא זה מה שכתוב בפסוק. זוכרים את ההתפרטות של השורש הראשון? גם פה אותו דבר. מה שיוצא מהפסוק, מה שכתוב במפורש בפסוק זה הלכה דאורייתא. מה שמסתעף מהפסוק, מה שקשור לפסוק, לרוח הפסוק, או בצורה יותר רופפת, לא משהו שאפשר לגזור בדדוקציה מתוך הפסוק, זה הלכה דרבנן. זה דברי סופרים. המטאפורה שהוא משתמש בה, זה... ואולי תחשוב שאני בורח מלמנותן, כן, לא מונה את המצוות שיוצאות מדרשה, להיותן בלתי אמיתיות. אתה חושב שאני לא מונה את זה כי זה לא אמיתי הדרשות בעיניי? והיות הדין היוצא במידה היא אמת או בלתי אמת? לא זה הדיון, זה לא דיון בשאלה אם הדין הזה הוא אמיתי או לא אמיתי. אין זו הסיבה. ברור שזה אמיתי. אני גם מקבל את הדרשות, זה הלכה למשה מסיני, אומר הרמב"ם. אבל הסיבה כי כל מה שיוציא אדם הם ענפים מן השורשים שנאמרו לו למשה בסיני בביאור, והם תרי"ג מצוות. ואפילו היה המוציא משה בעצמו, אין ראוי למנותן. מה הוא אומר? המטאפורה היא ענף שיוצא משורש. מה זאת אומרת? הענף זאת הרחבה של מה שיש בשורש. הדרשות, כשהבן אדם מוציא את זה מתוך הפסוק, הוא לא חושף משהו שנמצא בתוך הפסוק. הוא מרחיב את הרעיון של הפסוק למשהו שמעבר למה שכתוב בו. זה רוח הדברים, אבל זה לא באמת מה שהפסוק מצווה עליו. במיוחד זאת התפרטות ולא הסתעפות. ולכן זה דין דרבנן. ממש מקביל למה שראינו בשורש הראשון לגבי החקיקה, פה יוצא לגבי הפרשנות. גם בפרשנות, יש פרשנות שחושפת מה שיש בתוך הפסוק, זאת פרשנות של מוחלטת, ויש פרשנות שמרחיבה את רוח הפסוק, מבינה את רוח הפסוק ומרחיבה אותו, ואז התוצר הוא רק תוצר דרבנן, דברי סופרים, ולא דאורייתא. אני אשלים את זה עוד קצת בפעם הבאה, ואז נעבור פה הלאה, כי זה לא העניין שלנו כאן, אני רק רוצה את זה כדי להשלים את ההבנה.